כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. אנחנו גם ביישומון של כאן אודי, שזמין בחנויות האפליקציות, בחינם, אין כסף.
דבר מדהים.
אז אינני רואה שום סיבה לא להוריד את זה פשוט, כי זה לא, באמת אפליקציה נהדרת. איתנו באולפן, רות דוד אמיר ומשה מושקוביץ שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם, ושלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? על מה נדבר היום?
אז תשמע, היום אנחנו נדבר עם עפרה רודנר, מבקרת ספרות ילדים במוסף ספרים של הארץ, יש לה פינה חדשה פה, למי ששכח. היא פה איתנו באולפן, אנחנו נדבר איתה על הקוסם מארץ עוץ. האם הקוסם מארץ עוץ הוא נוכל קטן או גדול, והאם העם פשוט מטומטם כפי שסבורים הליברליים וגם כמה שמרנים, ועד כמה הסיפור הזה של הקוסם מארץ עוץ עדיין רלוונטי למרבה הצער, והאם הקוסם מארץ עוץ הוא בעצם טקסט פוליטי.
אנחנו מדברים על הקוסם מארץ עוץ, כן? לא...
לא, לא, הקוסם מארץ עוץ, מארץ זה ספר ילדים.
על
מכיר?
העם, העם הוא העם מהעם של מארץ עוץ. כן,
בוודאי.
לא במקום אחר.
שום מקום אחר. אוקיי. אנחנו נדבר גם עם אילי גרין, צעד הספרים שלנו, על מציאות נוספות שלו בעולם הספנות, הספרים יד שנייה. ויהיו לנו כמובן פינות ועניינים וסטטוסים, ככל שיותיר לנו הזמן.
חלק מהאייטמים היום, חלק מהדברים שנשוחח עליהם, נוגעים במידת מה לעניין הבחירות, שמתרגש עלינו מחר. יש בחירות מחר, זה יקרה. אז נדבר קצת על לאומיות ונאמנות, שזה עניין כזה שעומד כרגיל במרכז מערכת הבחירות הזאת, ובכלל בקיום פה במדינה הזאת. נדבר רגע על מודעת דרושים שפרסמה הוצאת קדימה. זאת הוצאת בוטיק קטנה למי שלא מכיר, בראשה עומדת איסנה גולדין. הוציאו שם ספרים לא רעים בכלל. יצירות כמו רקביעם לציפור, שזה ספר פרוזה ישראלי, וגם תרגומים כמו מכתבי אנשים חשוכים, שזה מין פרודיה, דיברנו עליה כאן בתוכנית, מין פרודיה על ליברלים ושמרנים וכל מה שצריך מ... וציפורי מקסים גורקי,
זו הוצאה לא רעה בכלל, הוצאה טובה, עם טעם טוב, הספרים שלהם גם מאוד יפים, הם מוציאים דברים טובים, אין מה להגיד.
עכשיו ההוצאה הזאת מחפשת סוכן מכירות, כי לא מספיק להוציא ספרים טובים, צריך גם למכור אותם. אז הנה, היא פרסמה מודעה כזאת של מה צריך, והיא כללה את רשימת הדרישות לתפקיד: חיוך כובש, רכב צמוד, ניסיון במכירות, וגם שירות צבאי. שזו בעיה, כיוון שבמקצועות שבהם התנאי של שירות צבאי איננו רלוונטי לתפקיד המוצע, כלומר, אם נגיד צריך אותך כדי שתהיה מאבטח, אז הגיוני שתצא מאיזו יחידת עילית, ותדע לעשות את הגלגול הזה שאתה יוצא בסופו עם האקדח שלוף וכולי וכולי וכולי. אבל במקצועות שבהם התנאי הזה איננו רלוונטי, מדובר באפליה עקיפה, שנועדה בעצם להסוות את האפליה הישירה מחמת לאום ודת, כלומר, למנוע מחרדים וערבים להתקבל לתפקיד.
והגולשים, זאת אומרת, בפייסבוק, שראו את המודעה הזאת, אכן מיהרו להתקומם, כי אנחנו עם מתקומם, והם טעו, למה צריך שירות צבאי בשביל להיות סוכן מכירות? הם כתבו, מה כבר עושים שם אצלכם בהוצאת קדימה? וגם מישהו כתב, הדרישה לשירות חובה בצהל מצערת מאוד. באחת התגובות שאלו למה צריך שירות צבאי, ונענו, על ידי הוצאה, כך אנו רואים את התפקיד. ועל זה הגיב מי שהגיב, כלומר, אתם רואים את התפקיד כעבירה על חוק שוויון הזדמנויות בתעסוקה.
העסק נעשה עוד יותר מעניין, כאשר התחילו להגיב שם אנשי הוצאות אחרות. כמו למשל, העורכת יערה שחורי, העורכת והסופרת, מהוצאת כתר, כתבה כך, זו דרישה מקוממת, חבל. על זה כבר ענו לה בקדימה, בפרופיל הזה של ההוצאה, ש... דרישות מקוממות יש בכתר, לא בקדימה. אני לא לגמרי סגור מה זה אומר. איזה דרישות מקוממות יש בכתר? אני מניח שדיברו שם על איכות ספרותית ודברים כאלה. הם הוסיפו עוד תגובה שעליה חתומה המולית של קדימה, איסנה גולדין, וכתבה, בהוצאת קדימה, כל הדרישות הן לסביעות רצוני. זאת אומרת שלא יהיה ספק, זה היא חתומה על המודעה הזאת. על זה הגיבה יערה שחורי. כך. אני לא מתכוונת להיכנס לוויכוח אישי, אבל כשמישהו מציב בגלוי דרישה שמדירה אוכלוסייה שלמה, יש על מה להתקומם. זה לא פחות חשוב ולא פחות עניין שבלב התרבות מלהוציא לאור את הספרים היפים שאתם מוצאים.
יעל שכנאי מהוצאת רימונים כתבה שם, מאוד מפתיע, בישראל 2019 כבר לא מנסחים כך מודעות. אגב, זה ממש לא נכון, כן מנסחים כך מודעות, עובדה. גם אם החשיבה היא כזאת, היא כותבת, לא כותבים את זה בריש גלי, מאכזב, וגם התגובה שיורדת לרמת כתר קדימה להערה שחורה, היא תגובה אומללה ולא חכמה בעיניי, ועל זה ענו בקדימה, ומי שעונה בקדימה, דווקא מאוד מוצחן בעיניי, אבל אני חייבת לומר.
כן?
ברור.
אוקיי.
מאוד חד. הם כתבו, יעל, האם את זוכרת שאת נמצאת בעמוד הפייסבוק של הוצאה פרטית, שאינה רימונים? תודה על תשומת הלב. זה מאוד מצחיק.
זה מצחיק, אבל צריך כאילו פה לעצור רגע ולהגיד, מעבר לדרישה שהיא בלתי חוקית לכאורה, אפשר להתווכח. אני מניח שדברים כאלה אפשר להתווכח עליהם. זה תמיד דיונים כזה. איזה תפקיד כן דורש, איזה תפקיד לא דורש. אז בסדר, מעבר לדרישה הזאת שהיא העילה לכל העניין הזאת, התגובות של הוצאת קדימה פשוט עוברות מ-0 ל-100 כמש ב-0 שניות, נעשות אגרסיביות מאוד, במהירות מסחררת, כמעט אוטומטית. זאת אומרת, מישהו אומר להם, זה לא צריך להיות ככה, קופצים עליו כולם וזה. וגם לרדת על הוצאות אחרות, שגם כן נעשה ממש כאילו בלי לחכות. ישר יורדת מאוד מאוד נמוך על הוצאות אחרות, כתגובה לביקורת שלהן, זה לא מאוד אלגנטי. זה מפתיע מאוד שההוצאה נוהגת כך, גם במקרה שהיא עומדת מאחורי המהלך המפוקפק הזה שהוביל הביקורת עליה, זאת אומרת,
טוב,
ישר.
אני רוצה להגיד לך, יובל, אני לא חושבת שמדובר פה במהלך מפוקפק, דיברו כאן בריש גלי, זאת אומרת, עצם זה שזה בריש גלי, תמיד זה ככה בארץ.
כן.
נכון שזה ככה, אבל אנחנו מסתירים את זה. בהוצאת קדימה כותבים את מה שכולם חושבים, יכול להיות אפילו שבהוצאת כתר, אלה שסוחרים את העובדים, אנחנו חיים במדינה שבה אתה צריך להיות אחרי שירות צבאי כדי להתקבל לכל מיני עבודות, וההפתעה, הצדקנות המופתעת הזאת, היא יותר מפריעה לי מכל מהדבר עצמו, ואני מודה שיותר הפריע לי שהם דורשים מאשר שירות צבאי פחות מפריע לי. חיוך כובש, זה קצת יותר הפריע לי, אני מודה. עוד פעם, לא בגלל שעוד פעם הכיבוש, אלא העניין הזה שכל הזמן אנחנו חייבים לחייך. חיוך, ולא סתם, חיוך כובש. אני לא רוצה לחייך חיוך כובש. ולא חייבים בשביל למכור ספרים לחייך חיוך כובש. בטח לא את הספרים של הוצאת קדימה, שמיועדים די לאינטלקטואלים. חיוך כובש זה לא סיפור.
אולי לפי ההתנהלות של הוצאת קדימה צריך איזה מבט ככה מצומצם עיניים ולסת נעולה כדי למכור את הספרים. זה אולי הגישה שהם הולכים עליה.
אולי זה כבר יש להם עכשיו. כן, זהו.
אז אתם לא צריכים סוכן, פשוט תלכו למפיצים עם מבט מצומצם עיניים.
אני מאוד מחבבת את הסגנון. את הסגנון של הוצאת קדימה, שבעצם אומר, אנשים, תסתכלו על עצמכם קצת.
את חושבת שזה מה שאומר?
להסתכל על אחרים.
אני חושב שזה, אני לא
אומר. ובאמת כדאי שכולם אחד מאיתנו יסתכל על עצמו.
אני לא חושב שמה שמוביל אותם לתגובות האלה זה, תראו, את מה שאתם עושים במחשכים, אנחנו עושים בגלוי. זה לא מה שמוביל אותם זה שהם ימצאו והפנימו את טקטיקת הלא להתנצל. מה קרה? למה? מה? בישראל עכשיו מישהו אשכרה יהיה איזה סחף של ביקורת עליהם?
רגע, יובל, אני רוצה לשאול אותך, מה חשוב בהוצאת ספרים? איזה ספרים הם מוציאים, או הם מעסיקים? זאת אומרת, אתה מבין? אני לא רוצה פה להיכנס, אבל הוצאת קדימה, הוצאה מצוינת, זה מה שיש לי להגיד.
הספרים, זה נכון. זה נכון. אני חושב ש...
זאת השורה התחתונה פה.
נכון, אני חושב שהספרים שלהם מצוינים, אין מה להגיד.
כאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. איתנו באולפן, אופרה רודנר כמובטח, מבקרת ספרות, ילדים ונוער במוסף ספרים של הארץ. בפינה המיוחדת שלה על ספרי ילדים, היום עם פינה אקסטרה מיוחדת לקראת הבחירות המתקרבות, מחר, שבה נדבר על הקוסם מארץ עוץ. שלום אופרה.
שלום.
אז בואי נתחיל קצת על הספר, למי ששכח מה הולך שם, מה קורה שם בקוסם מארץ עוץ.
אוקיי, אז הקוסם מארץ עוץ של פרנק באום מתחיל בסופת ציקלון שמעיפה את הבית של דורותי מקנזס לארץ עוץ, ומנחיתה אותו ישר על המכשפה הרעה מהמזרח. דורותי רוצה לחזור הביתה ויוצאת לפגוש את הקוסם מארץ עוץ, שאולי ידע איך חוזרים לקנזס. בדרך היא פוגשת את הדחליל שאין לו מוח לכאורה, את איש הפח שאין לו לב לכאורה, ואת האריה שאין לו אומץ.
זה כמו איך שמדווחים היום על חדשות, לכאורה.
כמו דיווח שלך.
אוקיי.
מצחיק, לי היא תמיד נוזפת כשאני אומר לכאורה.
ברור, ברור, לכאורה.
לכאורה זה מילת מפתח בעצם בספר.
בדיוק.
כן.
כי לא היה כלום ולא היה כלום.
בדיוק, יפה.
כולם הולכים יחד לפגוש את הקוסם הגדול עוץ, כדי שהוא יגשים להם את המשאלות, והסוף את הסוף כולם יודעים.
מה הסוף?
לא, אפשר לעשות ספוילר לקוסם מארץ עוץ, כאילו, באמת, מי שלא קרא את הקוסם מארץ עוץ ולא רוצה לדעת את הסוף.
מה מסתבר לגבי הקוסם?
הקוסם הגדול, הגאון, שכולם מדברים בגאונותו, הוא נוחל, נניח, מסדר גודל בינוני, מקסימום.
אפילו לא נוחל רציני, אוקיי.
הוא, את יודעת, יודע לעשות כמה אמצעים פירוטכניים. בעיקר הגדולה שלו זה שכל השאר כל כך קטנים ומשתחווים לפניו. זה בעצם גדולתו. ועוד יש דברים שאפשר לדבר עליהם בהמשך.
אנחנו מדברים על התרגום החדש, יחסית של הקוסם ארץ עוץ.
מהעשור האחרון של גילי בר-הלל סמו.
נכון, של גילי בר-הלל סמו. אני מבינה שזה עדיין רלוונטי כל העניין. זאת אומרת, ילדים עדיין
מאוד, מאוד.
קוראים את הספר.
ובספרייה הציבורית אמרו לי שזה להיט, מטורף.
אוקיי. אז אולי נתחיל בקריאה של קטע מתוך הספר, ולפני ש...
טוב, בחרתי קטע דווקא פחות, אחד מהפחות מצחיקים נניח, ומקסימים וצבעוניים, אבל הוא, עוד מעט תבינו למה, זה הקטע שבו מגיעה החבורה לעיר האזמרגד, העיר של הקוסם הגדול. בכניסה לעיר כולם צריכים לחבוש משקפיים, בלי זה אי אפשר להיכנס. למרות המשקפיים הירוקים שהגנו על עיניהם, דורתי וחבריה היו מסונברים תחילה מהבוהק של העיר המופלאה. לאורך הרחובות עמדו בתים יפהפיים, בנויים כולם שיש ירוק ומשובצים בשלל אזמרגדים מבריקים. הם פסעו על מדרכה מרוצפת באותו שיש ירוק, ובחריצים שבין העריכים היו שורות של אזמרגדים משובצים בצפיפות ונוצצים באור השמש. החלונות היו עשויים זכוכית ירוקה, אפילו לשמיים שמעל העיר היה גוון ירוק, וקרני השמש היו ירוקות. אנשים רבים, גברים, נשים וטף, טילו ברחובות וכולם היו לבושים בבגדים ירוקים. ואורם היה צבע ירקרק. הם תלו מבטים משתוממים בדורתי ובחבורת ידידיה המוזרה, והילדים כולם ברחו והסתתרו מאחורי אמותיהם כשראו את האריה, אבל איש לא פנה ולא דיבר אליהם. ברחוב היו חנויות רבות, ודורתי ראתה שכל מה שהוצע בהן למחירה צבעו ירוק. ניתן היה לקנות שם סוכריות ירוקות ופופקורן ירוק, וכן נעליים ירוקות, כובעים ירוקים ובגדים ירוקים מכל הסוגים. במקום אחד עמד איש שמכר לימונדה ירוקה, ודורתי ראתה שהילדים משלמים תמורתה במטבעות ירוקים. כן, כלומר, על העיר הזאת קוראים עיר האזמרגד, והכל בנו על זה שהיא ירוקה ונוצצת, אבל בעצם...
היא סתם עיר.
הם פשוט חופשים, אסור להיכנס לעיר בלי משקפיים ירוקים.
כן.
וכל האזרחים של העיר חופשים את המשקפיים.
אנחנו מדברים פה על טקסט, אני קצת הופתעתי, כי לא קלטתי את זה, שאנחנו מדברים על טקסט שהתפרסם בשנת 1900.
כן.
שזה ממש קצת מפתיע. אני לא חשבתי שזה כל כך ישן. כן. אתה חושבת שיש איזה משמעות שזה מ-1900?
כן, א', יש בזה משמעות, וגם אני דווקא לא כל כך חושבת שזה גם מפתיע, כי אנחנו מדברים על, את יודעת, על הרקע הוא המהפכה התעשייתי, אחרי עידן התעשייתי כבר, ויש כבר איזושהי הבנה, מחלחלת ההבנה של האפשרויות של בעצם לשלוט או להעביר מסרים להמונים מרחוק, בעצם אולי אפשרויות שלא היו קודם, בטח לא באופן כזה. וכן, יש בזה משהו סמלי שהוא יצא ב-1900, כי הוא בעצם ניבא כמה מאפיינים חשובים שעיצבו את המאה ה-20, שעוד מעט בטח נגיע אליהם, ובכלל הגישה האמנותית של באום הייתה מאוד מאה ה-20 ברוחה. הוא חתר ליצור תרבות פופולרית חדשה, לבטל את הדיכוטומיה בין הגבוה לנמוך, בין מה שנחשב איכותי למה שקומוניקטיבי. והייתה לו גם גישה חדשנית לעיצוב הגרפי של ספרי ילדים. והוא יצר את הקוסם מארץ עוץ כמו מין וריאציה אמריקאית, עדכנית ופופית, לעולם המעשיות האירופי, הקודר והאפל. הוא קצת עשה מארק טוויין לאחים גרים בעצם, כלומר הוא מרד באירופה.
ואגב, זה יפה, מרק טוויין לאחים גרין.
לגמרי.
הם בעצם מין, גם הוא, כמו טוויין, הוא קצת כזה גדיר מחדש, נתן את המרד באירופה, וגם אצלו אגב, יש זה גם איזה הבדל נורא יפה, שאני תמיד רואה בין אירופה ואמריקה, זה המרחבים העצומים האלה.
הערבות של קנזס.
גם הערבות, שהבאום שהיה ניו יורקי במקור, נדלק על הערבה, כשהוא הלך לחיות תקופה בדקות הדרומית. וגם תפיסת המרחב כולה, לאורך כל המסע, יש איזו תחושת מרחב כזאת, תמיד מרגיש מין, רואים את זה בהרבה, מן הסתם ספרות אמריקאית, והתאורה המסנברת הזאת, שאין אותה באגדות, במעשיות היער האפל של אירופה.
ומה בעצם באום עשה בדקוטה? כאילו...
הוא היה...
זאת אומרת שהוא הלך לחיות שם מניו יורק, שזה... ועוד בתקופה ההיא, שזה...
כן, שזה...
המערב הפרוע. אוקיי.
אז עד כמה שאני יודעת, האחים של אשתו הלכו להפריח שם את השממה, והיא מאוד רצתה להצטרף להיות לידם. והוא גם היה, הוא היה טיפוס כזה, מאוד הרפתקן, ותמיד כזה מחפש לעשות את המכה. כזה קצת, קצת מזכיר כזה, מהביוגרפיה שלו, זה קצת מזכיר מין קרמר כזה, מסיינפלד, כל הזמן מנסה טריקים וחידושים, ומוציא כל מיני ספרים.
תמיד יש לו איזו יוזמה כזאת.
כן, בדיוק, כל מיני יוזמות, שהפעם זה יביא לו את המכה, נגיד, פתאום הוא כותב ספר הדרכה מיוזמתו, לאיך מעצבים חלות ראווה. או מנסה, קודם כן מחפה, כתב ספר הדרכה לגידול תרנגולות שחורות, היה לו חיבה מטורפת.
דווקא שחורות.
מה זה תרנגולות שחורות?
לא יודעת, אני לא יודעת, זה מין גזע מיוחד שהיה לו איזו חיבה ממש מיוחדת, וכל מיני, ומנסה קודם, והוא ניסה תיאטרון, הוא ניסה אחר כך יותר מאוחר גם קצת קולנוע, ונסה כל טכנולוגיה חדשה אוהב לנסות וכן הלאה.
אז בוא נדבר טיפה על הרלוונטיות של הספר הזה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו קוראים אותו, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה המשל ומה הנמשל בעצם?
הוא רלוונטי?
מאוד.
איך הוא רלוונטי?
א', הוא, קודם כל, הקוסם מהרצוץ ספך לסמל של דמגוגיה ופופוליזם ותעמולה, מה שאנחנו קוראים היום פייק ניוז. והקוסם הוא הרי נוחל מסדר גודל בינוני, ככה אני חושבת. הוא מצליח לשכנע את כולם שהוא גאון וקוסם, ורק באמצעות תעמולה אפקטיבית בעצם. ואולי אפשר ללמוד מזה גם את מהו סוד ההצלחה של תעמולה אפקטיבית.
שמהו? לפי הספר?
שבני אדם אוהבים שמספרים להם סיפורים, הם חייבים שספרו להם איזה סיפור. תחשבו כמה, כאילו, לא משנה, עוד מעט... נדחה רגע את הדיון הפוליטי של עכשיו, אבל לא רק בגלל החברה, לא רק בגלל שהציבור אולי לא מעיז מספיק לדמיין בעצמו אזרחים, אלא גם בשביל להיות שייכים למשהו גדול מהם ולא לעוף ברוח. ובאום בעצם מראה שהעם, גם כשהוא חופשי מהכנסייה, אז הוא... ועוד יותר על רקע הטיעוס והאיור, הוא צריך סיפור טוב. סיפור שיהפוך אותו לעם, שייתן לו איזה זהות, זה משהו להיות שייכים אליו. ובלי הסיפור הזה הוא בעצם לא יכול לחזור הביתה, כמו דורותי. וכמו שאנחנו יודעים בדיעבד, התעמולה והפרסום באמת החליפו בהרבה מובנים את הסיפורים של הכנסייה והאמונות הקדומות.
אבל זה סיפור בעצם אופטימי בסופו של דבר. בסופו של דבר הם מגיעים, הם חושפים את הנוכלות.
כן, בעזרת אגב הכלבלב.
איך אפשר?
כלבלב השמירה.
קטנטן
אבל, קטנטן ושכווה, קטנטן ופודל.
את חושבת שהוא התכוון לכתוב טקסט פוליטי? זאת אומרת, או שזה יצא לו בטעות ועכשיו אנחנו מנתחים את זה.
לא, זה חצי, נגיד, בוא נגיד, הפרשנות שלנו, זה בטוח לא התכוון אליה.
אוקיי.
זאת אומרת, בטח לא במורכבות שיש קונטקסט של היום, אבל הוא היה טיפוס פוליטי, זאת אומרת, זה מישהו היה, הוא לא היה צריך אפילו להתכוון, הוא היה מאוד, הוא היה חילוני מאוד, אנטי כנסייה, מחובר לעיתונות ולאקטואליה, הוא ביסס את הדמויות שלו על טיפוסים אמריקאים ועל ייצוגים חברתיים פוליטיים. יש הרבה פרשנויות על בעצם
הדמויות
מיני,
השונות.
כן, על כל מיני דברים, על הדחליל שמייצג את החקלאים מהפריפריה, איש הפח שהוא פועל בתעשייה, דורותי אמריקה שרוצה לחזור הביתה, המכשפה הרעה מהמזרח שמסמלת את האליטה והבנקים של החוף המזרחי, שכבר אז היה קונפליקט רציני שם בין, ברור, בין העיר והפריפריה וזה. הצבע הירוק המסנבר של עיר איזמרגד, כמשל הסתנברות מהירוק של הדולר, כמובן זה הכל פרשוניות בדיעבד. בספר השני יש גם פרודיה מלאת חיבה על הספרג'יסטיות, שחמותו אגב הייתה אקטיביסטית. ובאום היה תומך מאוד נלהב.
אוקיי.
וככל שהסדרה מתקדמת, מתחדדים גם ניואנסים פוליטיים חברתיים שאפשר מאוד בקלות לפרש אותם כמסרים אנטי-קפיטליסטים ואפילו סוציאליסטים.
אבל אם נחזור... קומוניסט, הוא היה קומוניסט.
אבל אם נחזור לספר הראשון, ובכל נוגע לקוסם, אז באום לאו דווקא מתאר אותו כנוכל רשע, או יותר מין נוכל... נוכל חסר עונים, אפילו נוכל חסר מזל, שהקסם שלו הצליח, שהתעמולה שלו הצליחה יותר מדי, והוא נפל קורבן הסיפור המוצע של עצמו, ונלכד מבודד מאחורי הפרגוד.
זה לגמרי מה שנגיד אנשים אומרים על טראמפ, שהוא בכלל לא, הוא כאילו לא האמין, שהטרגדיה הגדולה שלו זה שהוא הצליח.
שהוא רק מוצר בעצם, שהוא רק סימפטום, שבעצם...
אבל הוא לא רצה, הוא לא רצה לנצח, הוא לא האמין שהסקרים למשל לא ניבאו לו ניצחון. אז הוא אומר, יאללה, נלך על זה.
אז בעצם מה שקורה זה שאם הנוכל הוא לא כזה רשע וכל הדבר הזה, אז בעצם האשמה נופלת, הוא מפיל את האשמה על העם?
לא.
העם מטומטם, כמו שקוראים לזה... ליברלים מתנשאים, וקצת, וגם כמה שמרנים.
אני?
אני רק הסתכלתי עליך.
הוא לא בדיוק מאשים את העם.
אוקיי.
יש אצלו דווקא, הגישות שלו, יש אצלו גישות חברתיות, אבל אפשר להגיד שהוא מאשים את המצב האנושי, את הפחד של האדם הפשוט או האזרח הקטן מהחופש, ואת חוסר ההבנה של האזרחים את כוחם. ובסופו של דבר, כל הכוחות הדגולים המיוחסים לקוסם נמצאים כל הזמן הזה אצל אזרחי אוץ הקטנים והחרוצים. הם אלה שבנו את עיר האזמרגד המרהיבה, והם אלה שהעניקו לקוסם את כוחו. בלעדיהם הוא בעצם כלום.
וגם אלה שבאים אליו, עולים אליו לרגל, הוא בעצם לא יכול לתת להם שום דבר את הדברים שהם מחפשים, הם מוצאים בעצמם בסופו של דבר.
כן, בדיוק, אותו הלוח... דבר.
אם נחזור ללכאורה שבו בדיוק. התחלנו.
הם רק היו צריכים את האישור שלו.
והאישור ניתן... על ידי זה שמגלים שמאחורי הפרגוד יש נוכל. זה האישור שהעם מחפש שם, בסיפור.
אז מה צריך לעשות? להצביע מחר, אתה אומר.
אני אומר שכאילו צריך פחות להסתנבר מפוליטיקאים שמכריחים לחבוש משקפיים ירוקים.
את מסכימה, אמא?
הם מספרים לנו שהכל ירוק ונוצץ.
לא, okay. אבל באמת, בגדול, כאילו, הסיפור הוא אומר שהכוח הוא אצלנו, ומה שאתם חושבים שאין לכם, יכול להיות שיש לכם, יש לכם מוח, יש לכם לב, תעשו בהם שימוש.
כן, אבל אני חושבת שהוא דווקא די מפרגן גם לזה שהאדם, האזרח, אין לו ראש לדבר הזה. יאל, תביא אישור וזהו. כלומר, וזה גם בסדר, כלומר, זה גם הסוג של האדישות הזאת, שבעצם היום היא...
common knowledge, זה מה שאנחנו. כן.
אני יש לי שאלה אחת שאני רוצה לסיים איתה, אם אפשר, עוד שאלה אחרונה.
בבקשה.
תמיד אנחנו, זה עלה גם בפינה הקודמת שעשית אצלנו, ותמיד אני תוהה עד כמה המסרים האלה המורכבים שאנחנו מדברים עליהם, כשאנחנו מדברים על ספרי ילדים, מחלחלים באמת לילד שקורא את הדבר הזה או שמקריאים לו. וזה נשמע לי סופר מורכב.
לא, זה לא כזה מורכב.
לא?
לא, תחשוב שקודם כל גם בגן יש פוליטיקה. וגם בגן יש תמיד את זה שאתה צריך הרי למד את הילדים שלך, שמי שעושה הכי הרבה רוח, שהוא הכי זה, יכול להיות שהוא סתם יודע לעשות לעצמו יחץ, תכלס. זאת אומרת, גם בגן יש כאלה שיודעים לעשות תעמולה טובה, והם הרבה פעמים גם הבריונים הכי מסריחים, זה עלי. ובית, זה גם לא כזה מורכב ברמה זה, בטח לא בקוסם בארץ עוץ, אין לך פה, אתה לא צריך לתפוס את המרחבים של היבשות והיחסים כן הגיאופוליטיים. אתה צריך הכל נכנס לך בתוך מפה של ארץ עוץ, אתה מבין? וזה מאוד, זה מאוד פשוט.
אל תזלזל בילדים, יובל.
חס וחלילה.
עופרה רודנר, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה לכם.
צאו להצביע. שלום.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות. תודה שחזרתם אלינו.
זה היה The Dead South, שזה להקה שגיליתי לאחרונה, ולשיר הזה קוראים In Hell I'll Be In Good Company. בגיהנום אני אהיה בחברה טובה. זה הכל.
זה מסר לבחירות?
לא, זה שיר שאני מאוד אוהבת.
אוקיי, בסדר.
תבין את זה איך שאתה רוצה.
אני, החלום שלי זה להצליח לשרוק ככה.
אתה מתאמן?
אני מתאמן בשריקה.
Just whistle, אתה יודע.
ילדים, ילדיי, לא ילדים סתם, ילדיי מתקוממים, וזה פוגע באימונים שלי, העובדה שהם מתקוממים.
זה מאוד מעצבן. אנשים ששורקים. זאת אומרת, זה מאוד כיף לשרוק, אבל אחרים ששורקים, זה משהו קצת מעצבן. אגב, אני יודעת לשרוק עם שתי ידיים בפה, שריקות של כדורגל.
יום אחד אנחנו נסיים ככה את התוכנית.
בהחלט.
ושריקה הוא כזאת. אבל זה נכון.
על זה התאמנתי מלא, כשהייתי נער.
שריקה של עצמך זה דבר מדהים. לשרוק זה כיף, אבל כשמישהו אחר שורק זה נורא. קנה לגבי זמזומים והמומים וכל הדברים האלה.
אני גם מאוד אוהבת לזמזם, כפי שאתה יודע.
בחיי, כשמישהו אחר רוצה את זה באופן
אופן ספייס, זה פשוט ציוט. מי שימציא אופן ספייס זה אדם שלא אוהב לשיר, אין מה להגיד.
הגיהנום הוא הזולת. זה לא אופן ספייס השם.
אני עדיין שערה באופן ספייס, כפי שאתה יודע.
בואי לא נבזבז לחלוטין את זמנו של אילי גרין, צייד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, ששומע את כל השיחה הזאת. שלום אילי. מה עמדתך לגבי שריקות? לא, סתם. אתה מביא לנו מדי שבוע פנינים. פנינים מעולם הספנות הספרים המשומשים, ואני מבין שיש לנו משהו מיוחד היום.
נכון, היום יש לנו משהו שאני הופתעתי כשראיתי, כי זו עבודה מאוד יפה. מצאתי את הספר הקולנוע הישראלי של שניצר, זה ספר שיצא בשנות ה-90, שכזה סוקר את ההתפתחות של הקולנוע הישראלית מסלח שבתי ואילך, כאשר לכל במה יוצר או סרט חשוב, יש עמוד. אוקיי.
אוקיי, כמה...
כן, זה ספר מאוד מוכר.
מאוד מוכר, כן.
הוא נמצא בכל בית של מי שחצי קשור את תעשיית הקולנוע.
נכון, זה ספר של תעשיית הקולנוע.
ויש מין מאות אישים כאלה שהוא פשוט סוקר את פועלם.
נכון, ממש. עכשיו, הקטע שהספר כאן היה שייך לדנה, ודנה הזו עברה בין המון יוצרים, ופשוט החתימה אותם על העמוד הספציפי שהיה שייך להם בספר.
די.
כן, ובאמת אתם מדפדפים בספר ואתם רואים ש... כמובן היא לא השלימה את כל האוסף, זה משהו שאני לוקח על עצמי עכשיו לעשות.
אתה מתכוון להשלים את כל האוסף?
אני אמרתי לעצמי שזה מה שאני...
רגע, ושהם יכתבו שם לדנה? כי זה צריך להיות...
שאלה מעולה.
אם אנחנו בעניין קולנוע, אז יש את העיקרון הזה של הקונסיסטנטי.
קונטיניויטי.
קונטיניויטי, כן, אתה חייב. אסור להחליף חולצה באמצע.
אני אמציא לי איזה דנה ואני אבקש שיחתמו בשביל דנה.
רגע, אז כמה חתימות יש שם בערך?
יש שם כ-70 חתימות.
די, של מי? תן לנו דוגמאות.
אוקיי, מהראשונות יש את דביר בנדק, יש את שמוליק דובדבני, שהוא עורך של הספר לפי דעתי גם, חיים טופול.
מה כותב לחיים טופול?
לדנה, שלום מחיים טופול.
השקיע.
ממש, כן. בעברית גם, יפה מאוד. מנחם גולן.
יפה.
מה מנחם גולן כתב?
מנחם גולן, שיהיו לו חיים נפלאים.
האנשים האלה יצירתיים.
מה עוד?
זה פחות ההקדשה הספציפית, זה יותר האוסף הגדול.
כן, אני מבין.
לא, הוא לא מבין, אין מה לעשות.
התמונה הגדולה.
נסביר לו לאט.
לא, אבל כשאתה חותם למישהו, אז כאילו, טוב, בסדר. כן, עוד מי?
יש... אני רואה פה את אלכס אנסקי, פיניש שרף, אני לא יודע
אני רוצה זה. לשאול אותך משהו, אילי. איפה מצאת את הספר הזה?
בשוק הפשפשים.
למה דנה נפטרה מהספר הזה? פה יש סיפור לדעתי שחייבים לנסות לא לגלות.
אני הלוואי והייתי יודע מי זו דנה.
רגע, אין את שם המשפחה שלה בשום מקום בספר?
לא, דנה.
יאללה.
דנה, תקשיבי, אם עזבת את עולם הקולנוע ועברת לעולם הספרות ואת מקשיבה עכשיו לתוכנית הזאת, אנא ממך. אני רוצה לדעת למה נפטרת מהספר הזה.
לא, זה באמת...
אני אשלים בשבילך את האוסף, דנה.
זה דבר שללא ספק הושקע בו הרבה מאוד זמן ומאמץ, ואז כלאחר יד, אתם יודעים מה...
איך אתה יודע שזה כלאחר יד? יש פה סיפור. אנחנו לא יודעים.
אני חושב שהשיפת החתימות לקחה... די הרבה זמן. כן. זה לא שהם הגיעו לכנסים, דנה הגיעה לכנס.
לא, היא רדפה אחריהם.
כן, כן, ממש. תגיד... אגב, יש איבגי גם, אני חושב שאריק איינשטיין עמוד שלו חסר, שזה מבאס אותי אישית. אבל בסך הכל זה...
לא, יש סיפור, בטח מאוד מאוד מעניין. אפשר לכתוב רומן על הדבר הזה. איך הספר הזה הגיע לשוק הפשפשים? דנה לא הלכה ומכרה אותו לשוק הפשפשים הרי. קרה פה משהו, קרה פה משהו.
כן.
תגיד, כשאתה מסתובב לך ככה... מעדנות בשוק הפשפשים. איך אתה, כאילו, מה גורם לך לקחת את הספר הזה ליד?
א', זה ספר שאני תמיד אקנה לחנות, גם כאשר הוא לא חתום. זה ספר שאנשים מחפשים, הוא יצא בשנות ה-90, ומאז לא הודפס מחדש, ותמיד אנשים מחפשים אותו.
אוקיי.
אז זה ספר שגם כשהוא לא חתום, יש לו שווי של 100-200 שקל, כי אנשים מחפשים אותו, והוא נדיר.
אוקיי.
והאמת שלא ראיתי את כל החתימות על ההתחלה, ראיתי 3-4 חתימות, ורק כשהגעתי הביתה התחלתי לצלול פנימה. אבל לשאלתך, זה ספר שהייתי קונה גם ככה, וכאשר ראיתי שזה חתום, אז בכלל אורו עיניי.
ותגיד, כמה זה שווה? אוקיי, כמה זה שווה?
אני לא יודע. זה מהדברים שאתה לא יודע כמה זה שווה, שאתה מקבל את השווי של כמה שזה שווה. זה נשמע משפט סתום, אבל...
זאת אומרת, אתה לא תציב אותו עכשיו בחלון הראווה עם תג מחיר.
אני יכול, ואם ישלמו לי זה מה שזה היה שווה, ואם לא ישלמו לי זה מה שזה לא שווה.
אבל אם ישלמו את זה, יכול להיות שזה היה שווה הרבה יותר מזה גם.
נכון מאוד.
זה עקרונות המסחר, יובל. בן כמה אתה? בן 5? כאילו, זה ככה זה.
בתחומים מסוימים לא הרבה יותר מזה.
אתה יודע, קונים בזול, מוכרים ביוקר, ויש איזה משהו ש...
זה אחד העקרונות גם של לקוחות שנכנסים לנו לחנות, והם רואים, נגיד סתם, רוב הספרים שלנו עולים בין 30-45 שקלים, ספרים סטנדרטיים, עכשיו הם שואלים אותם, למה זה עולה 45 שקל? למה זה עולה 40? הרי זה יד שנייה, אתה קבעת את המחיר. אבל הם לא מבינים שגם ההוצאה שרושמת 88 שקלים...
גם הם קבעו.
גם הם קבעו, אבל זה שזה יד שנייה, הם קצת מרגישים שיש פה את האופציה של המיקוח, את האופציה של רגע, אני יכול לקבוע שזה שווה פחות.
אנחנו יכולים מניסיונך רב השנים.
זה נורא מצחיק שאנשים מגיבים ככה.
מאוד מצחיק. זה מזכיר לי אותי במובנים מסוימים.
לגמרי,
זה אתה. אני כאילו...
אתה מהלקוחות האלה.
אני לגמרי מהלקוחות האלה. אני זוכר שכנער נכנסתי... טוב, לא נספר את הסיפור הזה.
תודה. אני מודה לך. אני לא אמרתי את זה לספר, ואני מודה לך.
אז תגיד, נדבר על ספרים. מתוקף היותך אדם רב ניסיון, בכמה היית... מותר לשאול בכמה היית מעריך את הדבר הזה?
חשבתי על זה כבר, התחלתי לחשוב. הדרך פעולה הכי טובה שלי כרגע בתוך זה לשים את זה במחירה פומבית, במחיר התחלתי מסוים, ולראות לאיפה זה ייקח את זה. שוב, אנחנו נוכל להיווכח שזה שווה רק 500 שקל, כי זה לא כזה מעניין, רוב האנשים עדיין חיים וזה, אבל בעיניי הערך של זה כרגע הוא יהיה הרבה יותר גדול כאשר אני אשיג עוד חתימות.
זה שקנית את זה ממנו, הוא ידע מה יש לו ביד, או שהוא סתם חשב שזה ספר?
אני לא חושב.
הבנתי. זה הכי כיף. זה הכי כיף.
תענוג.
אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, תודה רבה לך על הפינה הזאת. נתראה בשבוע הבא.
נתראות.
נתראות. ביי
ביי. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ונעבור לפינת סטטוס יומי, סטטוס של אתר האופק, שכותבת בפייסבוק סטטוס לרגל הבחירות. אז היא מספרת שהיא בשיפוצים אחרונים לספר הכתבים הגדולים של מאיר אריאל.
הכתבים הגדול. הכתבים, לא יודעת אם הם גדולים, אבל הספר...
אני חושב שגם ספר הכתבים, הספר הכתבים הגדול, אבל גם הכתבים הם די גדולים.
אני לא יודעת.
לא יודע. אוקיי.
היא אומרת... לא קראתי פשוט, אני לא... איך אתה יכול לדעת?
תכף אנחנו נוכל לקרוא, היא עורכת את הספר הזה, היא אומרת, חבל שהקטע הבא לא יראה אור לפני הבחירות הממשמשות ובאות, יש בספר עוד שפע פנינים ויעלומים, היא אומרת, חכו למאי-יוני, והיא מסבירה את הקטע. אחד הדברים שהכי הרגיזו את מאיר, היה השימוש הנלוז במילים עבריות יפות לצורך מתן שמות למפלגות או לתעמולת בחירות, וכך הוא כתב על זה בשעתו, כשעוד היו מפלגות כמו למשל התחייה, הוא כתב בין השאר, הוא כותב פה על כל מיני מפלגות שכבר לא קיימות, זה אחד הדברים שמעצבנים אותו, הוא כותב את זה במכתב לדוד גרוסמן ולעיתון מקור ראשון. אוצר היהודים. השוד הגדול של אוצר היהודים אלה המילים שנשדדו ממשמעותן המקורית ונעשו שמות של תנועות חברתיות ומפלגות. מילים יקרות מפז ומכל הזהב שבשוויץ. מולדת, עבודה, ליכוד, צומת, מרץ, גשר, דגל התורה, ישראל בעלייה. כגודל הצלחתן בבחירות, כן ערכן בשוק המילים. ואם מפלגה לא עוברת אחוז חסימה, אז אין יותר דחייה? הלא זה צירוף שגוי מכל וכל. ואם מולדת מקבלת רק 3%, הייתכן שיתר ה-97 התייחסו לא טוב למילה מולדת? לא חבל על המילה? וכי השפה סובלת את הצירוף רק לא ליכוד? או את הצירוף על העבודה להתחיל לעבוד בשטח, או את הסלסול על הליכוד להתלכד במרץ עבודה על גשר בצומת הדרך השלישית ויחד עם דגל התורה בכלל ישראל בעלייה, השפה לא סובלת את זה. לא בכתב ולא בעל פה, כשכל המרכאות נופלות. זהו אם כן השוד הגדול של אוצר היהודים. במקום לחפש בשוויץ, אפשר לקרוא דרור למילים ולהשיבן למשמעותן הבורט עולמות, ולחייב מפלגות להיקרא בשמות נטולי משמעות. או בכלל לחדול להתקיים, כדי להניח לשורש פלוג, פי למד ג' בימינו. בכבוד רב, מאיר אריאל. עולם ללא פוליטיקה.
באמת מולדת מילה מאוד מאוד יפה, כן. ששדדו אותה.
שדדו אותה.
הרגו אותה.
לגמרי.
חבל.
טוב, אז נסיים עם, עם עניין כזה. אחת לכמה זמן, אם את זוכרת מאיה, אנחנו מקפידים להידרש לידיעה אידיוטית, שקשורה לספרים, אבל אידיוטית. הנה הזדמנות לעשות את זה. אני לא יודע אם שמעת, בארצות הברית זה סיפור די גדול, ראש העיר בבולטימור, בארצות הברית, שנקראת קטרין פיו, הכריזה שהיא יוצאת לחופשה ללא תשלום ללא הגבלת זמן בשל בעיות בריאות. תיאור שככל הנראה הוא כיסוי לפרישה עקב לקיחת שוחט.
אוי, זה ממש אקטואלי. אוקיי, מה שאידיוטי בהחלט בכל הסיפור הזה הוא העובדה שהכל בעצם התחיל עם ספר ילדים. מתברר שאותה פיו היא מכורה לכושר. לפני כעשור היא החליטה לעודד ילדים לבחור באורח חיים בריא יותר באמצעות סדרת ספרי הולי הבריאה. Healthy Holly.
באנגלית זה כמובן נשמע יותר טוב.
לא. אולי אובי. אז הסדרה הזאת, הספרים האלה מספרים על ילדה קטנה שמתמקדת בשיפור עצמי, שזה מזעזע, זה כבר עושה צמרמורת בכל הגוף, ובסיוע לחבריה. ארבעה כותרים היא כתבה, ראשת העיר הזאת, פירות באים בצבעי הקשת, זה השם של הספר הראשון. פעילות גופנית זה כיף, ספר שני. לא כל הירקות ירוקים, והתחלה בריאה להרבי. שזה פשוט באמת שמות מקסימים.
הרבי כנראה לא בריא.
בימים אלה היא עובדת גם על הספר החמישי, למי שהיה מודאג, ששמו לצעוד עם משפחתי. זה כזה, באיזה גיל אנחנו רוצים להתחיל עם הילדים שלנו לעבוד איתם על ההפרעות אכילה שלהם, כמה שיותר מוקדם. בוא נעצר.
אין לנו זמן לבזבז בכל הנוגע להפרעות אכילה.
בדיוק. כשהיא רק התחילה לכתוב את הספרים, הגברת הזאת ישבה בדירקטוריון של אחד מארגוני הבריאות הגדולים במדינת מרילנד. באורך פלא, החברה שישבה בדירקטוריון שלה קנתה 100,000 עותקים מהספרים האלה עבור $500,000. זה פשוט סכומים מקסימים. באורך פלאי לא פחות, בשנת 2017, הארגון הזה זכה בחוזה של $48 מיליון.
בלי קשר, שני הדברים האלה קרו במקביל.
נכון.
פשוט. אז הכסף הזה, הארגון הזה, היא קיבלה אותו מארגון שמפעיל 13 בתי חולים, וזה 150 מוסדות רפואיים במדינה. מה שעוד יותר נחמד בכל הסיפור הזה, זה שהספרים האלה, 100,000 עותקים שהיו אמורים להגיע לספריות של בתי ספר ולמעונות יום וכל מיני דברים כאלה, נעלמו. אי אפשר למצוא אותם בשום מקום.
אגב, יכול להיות שהם לא הודפסו בכלל, ואז נגיד, אם אתה אדם שפעיל למען איכות הסביבה, אנחנו אפילו יכולים להעריך את זה.
נכון.
זאת אומרת, הם פשוט שילמו לה, הספרים לא הודפסו, אז לפחות לא בזבזנו נייר, נכון. ולא קראתנו עצים, והכל
אבל
בסדר.
אבל למה?
זה הכל וירטואלי.
פשוט תתנו לשוחד, כמו שעשו פעם. תנו לשוחד נקי וטוב.
מה הכסף? למה צריך לעשות את עצמכם?
למה לשרוף את העולם התמים והנהדר של ספרי הילדים על Healthy Holly ופירות ירוקים באים בצבעי
הקשת? היא לא כתבה מעולם אולי. חשבת על זה שפשוט לא כתבה אף פעם בספרים?
לא, אחד הכותרים האלה בסדרה, אפשר למצוא אותו באמזון, אבל אי אפשר לקנות אותו. זאת אומרת, אתה מגיע לעמוד שלו.
אני גם יכולה לעשות לעצמי עמוד באמזון, עם מלא מלא ספרי ילדים, ואני אעצב כריכות עם תוכנת הצייר, ולא תמצא, אזל.
מה המחיר של כל העניין הזה? זה מדווחים בניו יורק טיימס. כל העניין הזה קורה בעיר בולטימור, שבה שיעור המוות גבוה בכ-40% משאר המדינה. אחד מכל שלושה תלמידי תיכון סובל מהשמנת יתר, ועוד כל מיני נתונים שמצביעים על כך שאם באמת כאילו בארגון בריאות כזה טוב רצו למצוא פתרונות בריאותיים לילדים, אולי היה כדאי להשקיע את הכסף באפיק שאינו ספרי בריאות לילדים שאינם קיימים באמת. אני אבל כמובן חייב אופטימיות, נכון? אומרים שאי אפשר להרוויח מספרות, וזה, הנה, אפשר להרוויח מספרות, אפשר לעשות כסף מספרות, אתם רק צריכים למצוא את, את הפטרון הנכון.
טוב, תשמע, אתה, כל פעם כשאתה נהיה אופטימי, אני מתייאש. אני רוצה שתבין את האפקט של זה עליי. זה גורם לי לאוש עמוק.
מזל.
אפשר לעשות כסף מספרות ומשוחד.
נכון.
יפה.
נכון.
שוחד זו דרך מאוד בטוחה להרוויח כסף, יותר מספרות, אבל בוא, רגע, אני אנסה לצאת רגע מהייאוש שעתיתי על עצמי לנוכח האופטימיות שלך. אני חושבת שאם לספר קוראים בשם לא כל הירקות ירוקים, אנחנו צריכים לדעת שגם אם לא מדובר בשוחד, אנחנו מדברים פה על נון ספרות. כלומר, אפשר אולי אפילו לקרוא לזה סוג חדש של נון, להשתמש אחרת בנון פיקשן.
זאת אומרת, לא
זה לא ספר שאתם רוצים לקרוא, לקנות
לילדכם.
כאילו, זאת אומרת, לא רק
הסביבה הרוויחה מזה שהספרים האלה בעצם לא הודפסו, אלא האנושות. בעצם היה פה מעשה לטובת האנושות.
תניחו לילדים שלכם, ואל תדברו איתם על אוכל בצורה כזאת, פשוט. ושוחד, אני חושבת ששוחד זה מין, איזה מין גזירת גורל כזאת. כלומר, אנשים תמיד ימצאו את עצמם בסיטואציות האלה.
שבה הם לוקחים שוחד?
שבה יש להם יותר מדי כוח, ואז הם נותנים שוחד ולוקחים שוחד ו...
אז זה ממש בול הזמן שלנו לסיים.
לפני שאני ממשיכה.
אנחנו נעצור את הדיון בשוחד. זה זמננו לסיים להיום. מחר לא נהיה כאן. מחר אנחנו הולכים להצביע. במקום זאת יהיה כאן יום שידורי מיוחד. מ-6 בבוקר ולאורך כל היום יהיו כאן העסקטים והפודקאסטים. הכי מואזנים בשנה האחרונה, אלה שאתם בחרתם להאזין להם שוב ושוב, כמו חיות כיס, שיר אחד, המובן מאליו, היסטוריה לילדים, מנער הזמן ועוד מיני הסקטים אהובים. ב-9 בערב מהדורת בחירות מיוחדת של 3 שיודעים. דודו ארז יהיה כאן באולפן עם פאנל הפרשנים, הדר לוי, אבי אטינגר ויונתן גת. משדר בחירות מבטיחים לנו כפי שעוד לא שמעתם. אז אנחנו ניפגש בחזרה ביום רביעי אחרי הבחירות. אנחנו נגיד תודה לרות דוד אמיר ולמשה מושקוביץ' שעשו איתנו את התוכנית, ואחרינו תוכלו לשמוע את המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
גיל מרקוביץ'.
מה אמרתי?
לא משנה.
גיל שלום. מרקוביץ', עם תוכנית נהדרת. להתראות.
להתראות.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.